ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף עין ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו: כהן גדול באלמנה לוקה שתיים, אחד משום לא ייקח, שתיים משום לא יחלל, כלומר אותה. הגמרא תדון בנושא חילול זרעו. הגמרא: אמר רב יהודה, כהן גדול באלמנה, כהן גדול ש בועל אלמנה, לוקה שתיים, אחת משום לא ייקח ואחת משום לא יחלל, שהוא חילל אותה, הופך אותה להיות חללה. ברשי, לא ייקח משום קידושין, ובביאה של אחר קידושין הוא דקמר לוקה שתיים. אז לא ייקח, כפי שרשי מסביר, זה הקידושים שהכהן גדול עושה עם האלמנה, ובגלל הביאה שגורם לה להתחלל מלכות נוספים. הגמרא שואלת: ולוקי נמי משום לא יחלל זרעו? הגמרא עונה: בשלו גמר ביאתו, פשוט לא היה זרע שיצא ממנו כדי שהוא יתחייב משום לא יחלל זרעו. מה טיב רבה? אלמנה וגרושה, הוא בא על אלמנה שהיא גרושה, לוקה משום שני שמות. מי לאו? שני שמות ותו לא, כלומר משום אלמנה ומשום גרושה בלבד, ולא משום לא יחלל. הגמרא דוחה: לא, מה שכתוב פה שני שמות, הכוונה שני שמות על זה ושני שמות על זה. דהיינו, הוא לוקח על אלמנה וגם משום לא יחלל, והוא לוקח על גרושה וגם משום לא יחלל. שואלת הגמרא: יהכי אימה סיפה, גרושה וחלוצה אינו חייב אלא משום אחת. אז איך נסביר את זה? הגמרא עונה: הכי כמר, אינו חייב אלא על אחת, כלומר על גרושה, ולעולם שני שמות, שהוא בא על גרושה וגם יש משום לא יחלל. לגבי חלוצה, זה איסור דרבנן, לכן אין חיוב מלכות על כך. שואלת הגמרא: וחלוצה דרבנן? והתניא, גרושה. יש פסוק בויקרא פרק ח' פסוק ז', כתוב שמה: ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. אז על זה אנחנו דורשים: אין לי אלא גרושה, חלוצה מניין? תמוד לומר ואישה. אז מה אנחנו רואים? שזה מדורייתא. הגמרא דוחה: מדרבנן, וקרא מה שציטטנו עכשיו אסמכתא בעלמא. זה לא מקור תורני ממש, אלא אסמכתא לדין דרבנן. כעת אנחנו רואים סימונים חדשים, מה שאנחנו קוראים הרגש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו: מחלוקת אביי ורבה היא כהן לוקה על הקידושין שעשה עם אחת מפסולי כהונה, ונוסיף פה קידש ולא בעל. הגמרא: אמר רבי, קידש לוקה, בעל לוקה. קידש לוקה משום לא ייקח, בעל לוקה משום לא יחלל. נסתכל ביחד ברש"י. קידש כהן גדול או כהן הדיוט, אחת מן הפסולות האמורות בעניין, לא ייקח, קידושין משמע שם שהן הקונים אותה. בעל לוקה, בעל אחר קידושין לוקה שתיים, לא בעל אינו לוקה אפילו אחת. אני מתנצל על טעות שעשיתי עכשיו. הרשי שקראתי בעל לוקה זה שייך לדברי רבה שמופיע מיד בהמשך. אז עכשיו, רבה אמר בעל לוקה, לא בעל אינו לוקה, כלומר אפילו אחת. אז מה שקראנו מקודם ברשי שייך למה שרב אומר בעל לוקה, ונקרא את הרשי עוד פעם, בעל לוקה, בעל אחר קידושין, לוקה שתיים. לא בעל אינו לוקה אפילו אחת. והגמרא מסבירה, משום תכתיב, למה אם אמנם הוא קידש את האלמנה ולא בעל, למה אמרנו שהוא לא לוקה אפילו אחת? בגלל שכתוב בויקרא פרק כ"א פסוקים י"ד ו-ט"ו, וכאן יש ציטוט חלקי, כי משום דכתיב לא ייקח ולא יחלל. בשוליים אתם יכולים לראות שהוספנו טיפה, אלמנה גרושה את אלה לא ייקח ולא יחלל זרעו בעמיו. אז ממשיך הגמרא ואומר, מה טעם לא ייקח? משום לא יחלל. אז הקיחה אינה בעיני רבה אינה לאו בפני עצמו, אלא הוא בא לידי ביטוי אם בנוסף לקידושין הוא גם בעל. הוא מודה אביי. עכשיו יש סימון חדש, תשימו לב, פס כפול כאן בשורה הראשונה בשורות הרחבות ובסוף שורה השנייה ברחבות, והדגשנו את המילה הוא מודה, ותלוי מי, הוא מודה אביי, אחר כך הוא מודה רבה, ובקטע השלישי הוא שניהם מודים. אז חזרה לגמרה, הוא מודה אביי למרות שהוא מקודם דיבר על חיוב מלכות על קידושין באיסורי כהונה. אביי מודה במחזיר גרושתו, כלומר אדם שגירש אישה, אחר כך היא נישאת למישהו אחר, ואחר כך היא נפרדה מן השני, אם אסור לאדם הראשון להחזיר אותה, זה נקרא מחזיר גרושתו, ודרך כלל מוסיפים עוד מילה, מי שנישאת לאחר. שבמקרה כזה, שאם קידש ולא בעל, שאינו לוקה. כי באיסור הזה שנקרא מחזיר גרושתו, כתוב, לקחת להיות לא לאישה, אמר רחמנה והלקה. שאם הוא קידש ולא בעל, לגבי האיסור הזה של מחזיר גרושתו, למה אינו נלקה אם הוא רק קידש ולא בעל? למרות שאביי מקודם באיסורי כהונה דיבר על לוקה משום קידש בלבד, כאן לא, בגלל שכתוב בפסוק לקחת להיות לא לאישה, והמילה לקחת מצפיע על קידושין, כי ייקח איש אישה, ולהיות לא לאישה, הכוונה במילה הזאת זה אישות, זה ביעה. ומתי יש חיוב? רק אם יש קידושין וביעה, אבל קידושין לבד גם אביי יודע לא חייב. ואנחנו נסתכל ברשי, לקחת להיות לא לאישה, כיוון דקיחה הוא קידושין, להיות לא לאישה אישות של ביעה. כמר אני רוצה ללמוד יחד איתכם גם רשי בדיבור הקודם, הוא מודה אביי, אף אגב זה מחייב מלכות הקידושין באיסור כהונה, כמו שראינו מקודם, הכה בעניין מחזיר קושתו משניסית, הוא דכל חד וחד לאו, כלומר לא תעשה, באן פנפשי, ולא תלה כתוב את זה בזה בפירוש, אבל ישראל, עכשיו זה בא, זה בעניין איסורי כהונה, אני לא דייקתי מקודם, אבל ישראל מחזיר גושתו משניסית לאחר ונתאם על האון התגרשה, אף אגב דכתיב לא יוכל לשוב לקחתה, דיינו עזרה שלא יקדשנה, מודה הוא דיינו לוקה עד שיבל, דבעגיה תלה רחמנה קידושין בביאה. ממשיך הגמרא ומודה רבה, ונקפוץ מיד לרשי כדי להשלים את הזרימה המחשבתית פה. ומודה רבה, אף אגב דבי באיסור כהונה תלתי, אמרנו מקודם ש שאם הוא קידש לבד הוא לא נלכה, אבל כשהוא בעל אחרי שהוא קידש אז הוא לוקח שניים. דווקא ביאה אחר קידושין הוא דבאי, הקידושין לחודאי הוא לא לקי. אז אנחנו חוזרים לגמר ומודה רבה, בכהן גדול באלמנה שאם בעל ולא קידש, הנה הביאה הוא נפרד, שמה שלוקה. למה? ולא יחלל זרו בעמיו, אמר רחמנה, והרי הוא חילב. ושניהם מודים, אומר הגמרא. מה זה ושניהם מודים? שוב פעם ברשי, ושניהם מודים במחזיר גושתו, אף הפי שלדברי שניהם כהן בפסולה לא לוקה על ביאה ולא קידושין, מודים הם בישראל המחזיר גושתו משניסית, שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ושניהם מודים במחזיר גושתו שאם בעל ולא קידש שאינו לוקה. למה? דרך ליקוחין אסרה תורה, אומר רשי, דרך ליקוחין אסרה תורה על הביאה, ולא פרט לב אלא על ידי ליקוחין, לא יוכל לשוב לקחתה כתיב. אז את בעניין מחסיר גושתו הקידושים הוא חלק אינטגרלי לאפשרות לחייב מלכות. לפני שנתקדם אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, ככה כתבנו, שיטת רבי יהודה ומקורה דבת גר זכר פסולה לכהונה. עכשיו בגמרא דיבור מתחיל מהמשנה, רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל, וכמובן כידוע בת חלל היא פסולה לכהונה, כמו כן לפי רבי יהודה בת גר זכר. תניה, רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר, והדין נותן, כלומר דרך קל וחומר, מה החלל שבא מטיפה כשרה? ביתו פסולה. חלל סך הכל בא מהורים יהודים, כהן שנשא גרושה, אבל שניהם יהודים, ובכך הם מוגדרים או נקראים טיפה כשרה. ובכל זאת הבת פסולה. גר שבא מטיפה פסולה, הרי הגר מה הרקע שלו? מהעקום, וזה נקרא טיפה פסולה, נכון, כל הכבוד, הוא התגייר, אבל השורש שלו טיפה פסולה, אינו דין שביתו פסולה. וכאן אנחנו מעלים פרחה, מה לחלל שכן יצירתו בעבירה? זה בניגוד לגר, אי אפשר להגיד שיצירתו בעבירה, שני גויים מתחתנים ומביאים ילד, זה לא נקרא יצירה בעבירה, מה שאין כן כהן שבא גרושה ונוצר חלל, הבן שלהם חלם, זה יצירה בעבירה, ולכן אני יכול להבין שביתו פסולה. לא כך אצל הבת של גר. אז לזה עונה הביתה, כהן גדול באלמנה יוכיח שאין יצירתו בעבירה, ביתו פסולה. אז הנה אדם שלא נוצר בעבירה ובכל זאת הבת פסולה. אבל גם על זה יש פרחה, מה לכהן גדול באלמנה שכן ביאתו בעבירה? אז אי אפשר להגיד אותו דבר גר שנשא ישראלי, אין ביאתו בעבירה. חלל יוכיח, חלל שנשא ישראלי אין ביתו בעבירה, ובכל זאת ביתו פסולה. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן בין חלל וכהן גדול באלמנה שאינן ברוב הקהל, שבחלל יצירתו בעבירה. כהן גדול אמונה ביעתו בעבירה. הם דברים שהם לא ברוב הקהל, ובכל זאת הבת שלהם פסולה. אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל, כי אצלו הוא בא מטיפה פסולה, וביתו פסולה. מהצד השווה שבין חלה וכהן גדול באמנה, אנחנו יכולים ללמוד על הגר. אבל כמו פורחת, פרחה, מה לצד השווה שבהן, כהן גדול באמנה וחלל, שכן יש בהם צד עבירה, מה שאין כן גר, שנשא ישראלי, אין שום צד עבירה. אז ממילא אני לא יודע עדיין הבסיס או המקור לרבי יהודה לומר שבת גר זכר פסולה לכהונה. ממשיך הגמרא, לא תימה בניסוח, בנוסחה שראינו עד כה, אז בואו נדלג או נמחוק. לא תימה כהן גדול באמנה יוכיח, אלא אימה מרכיב חדש, אלא אימה מצרי ראשון יוכיח. מה סיפור פה? מצרי שהתגייר, הוא לא יכול לבוא בקהל, והוא נשא מצרית ראשונה. הבת שלהם היא נקרא מצרי שנייה, היא פסולה. אז במקום כהן גדול באמנה שאמרנו שיש פה צד עבירה, כאן אין צד עבירה. אבל הגמרא דוחה, מה למצרי ראשון, שכן אינו ראוי לבוא בקהל, וזה לא נכון אצל הגר. חלל יוכיח שמה הוא ראוי לבוא בקהל, אבל ביתו פסולה. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן שאינן ברוב הקהל וביתו פסולה, אף אני אביא את הגר שאינו ברוב קהל וביתו פסולה. אבל הגמרא דוחה, פורחת, פרחה, מה לצד השווה שבהן, המצרי ראשון וחלל, שכן פוסלים בביאתם. הם פוסלים, מי שנבעל להם מצרי ראשון או חלל, האישה הזאת היא נפסלת מן הכהונה. מה שאין כן אישה שנבעלה על ידי גר, לא, לכאורה לא נפסלה מן הכהונה. ורב יהודה, שבו אנחנו דנים, הוא אומר, גר נמי פוסל בביאתו. ומייתי לה את הידיעה הזאת, שגר פוסל אישה בביאתו, במה הצד מהיידינה, בדיוק ממה שהזכרנו, המצרי ראשון והחלל, שהם פוסלים בביאתם, אז גם הגר יפסול בביאתו. אומר רשי, מהי דינה באמצע שעות הרחבות, מה חלל שבא מטיפה כשרה פוסל, גר שבא מטיפה פסולה לא כל שכן. אנחנו חוזרים לגמרא. רבי אליעזר בן יעקב אומר, שמהמשנה בדף עין זין אומר א', הוא דיבר על גר שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה. זה בשונן משיטת רבי יהודה. תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, גיורת פחותה מבת 3 שנים ויום אחד כשרה לכהונה, שנאמר, וכל הטף בנשים החיו לכם. זה במלחמת מדיין. ומה זה החיו לכם? ולא פנחס שהכהן היה עמהם. אז זה אומר ש תף בנשים זה גיורת פחותה מבת 3 שנים ראויה לכהן. ורבנן, שהם חוקים על רבי שמעון בן יוחאי, החיו לכם לעבדים ולשפחות, אבל לא לקחת אותם כנשים. וכולן מקרא אחד דרשו. אנחנו עומדים ללמוד 4 דעות תנאים, וכולם מתבססים על אותו פסוק, וכל אחד דורש את פסוק כמו שהוא דורש, ומקבלים 4 גישות ותוצאות שונות. ואנחנו נקרא בתור הקדמה לגמרא את דברי רשי. יש רשי, דיבור מתחיל, רבי שמעון אומר, הרי ארבע מחלוקת בדבר. רבי יהודה, בת גר זכה פסולה, ואפילו נשא ישראלית, אפילו אם הגר נשא ישראלית, זה לא עוזר, הבת פסולה וכהונה. לרבי אליעזר, היא כצד אחד ישראל מכשיר, ומי הוא גר וגיורת, ביתו פסולה, אם שני ההורים הם גרים, הבת פסולה לכהונה. ולרבי יוסי, אפילו גר שנשא גיורת, ביתו כשרה, ומי הוא הורתה ולידתה בקדושה בית. נכון, שני ההורים הם גרים, אבל רק אחרי ששניהם התגיירו, ואז הגיורת הורתה מהגר, ואז הבת הורתה ולידתה בקדושה. ורבי שמעון, אפילו גיורת עצמה, לא רק בת של גרים, גיורת עצמה מכשיר לכהונה, בבת שלא תהיה ראויה לביאה בגיותה, בבת שהיא הייתה כזאת שכשהיא הייתה, עדיין הייתה גויה, היא לא הייתה ראויה לביאה. זה כאן הכוונה שהיא הייתה, איך עוד פעם, לא ראויה ביאה, קרי בת שלוש שנים, פחות מבת שלוש שנים, זה נקרא לא ראויה לביאה. תתפו כלה מכלל זונה, ככה היא לא תיכנס לכלל של זונה. חזרה לגמרא, חמש שורות מסוף העמוד, וכולן מקרא אחד דרשו. אלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל. ובשוליים הוספנו את המשך הפסוק, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. זה פסוק ביחזקאל מ"ד, פסוק חף ב'. רבי יהודה, שהוא אמר בת גר זרחה פסולה לכהונה, סבר עד דעית כל זרע מישראל. בפסוק שמתאר מי ראויה לכהן לקחת כאישה, כתוב כי אם בתולות מזרע בית ישראל. אז רבי יהודה אומר, מה זה מזרע בית ישראל? שכל זרע מישראל. וממילא גר, אפילו אם הוא מתחתן עם ישראלית, אין כאן כל זרע מישראל, כי מצד אבא הוא לא זרע ישראל, הוא גר. רבי אליעזר בן יעקב סבר מי זרע, המם בפסוק מלמד, ואפילו מקצת זרע, מספיק עם אם ישראלית, גם אם אבא הוא גר, הבת כשרה לכהונה. רבי יוסי סבר, גר, הוא אומר שגר שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה, הוא סובר מי שנזרעו בישראל. ההורים האלו, גר והגיורת, הם התגיירו לגמרי, ואז היא הרתה ממנו, אז הורתה הייתה בקדושה, אחרי שההורים כבר נהיו יהודים. רבי שמעון בן יוחאי סבר, שהוא אומר שאפילו גיורת ממש כשרה לכהונה, בתנאי שהגירות שלה היה שהיא הייתה פחותה מבת שלוש שנים, הוא סובר מי שנזרעו בתוליה בישראל. ורשי שתי שורות מסוף הוא מסביר מה זה מי שנזרעו בתוליה בישראל, שצמחו וגמרו בתוליה מי שבאה לכלל ישראל. דהיינו, כשנעשית בת שלוש, גמרו בתוליה לביאה, שאם תיבאר מכאן ואילך, אינן חוזרים. הבתולים, אותו נקרא זה אור פנים גופני, הוא לא יחזור. כשהוא נקרא, זהו, הוא לא חוזר. אבל קודם שלוש, כל שעה הם חוזרים וצומחים ובאים. במקרה שנקרא הבתולים של פחות מבת שלוש, זה צומח מחדש. ואחי דרש לקרא בתולות מזרע בית ישראל, בתוליה שלה יאו מזרע גידולי יהודי. וכל זה נכון אם היא התגיירה פחות מבת שלוש שנים, היא עצמה תהיה ראויה לכהן. אנחנו חוזרים לגמרא עם שאלה. אמר לי רב נחמן לרבה, היי קרא, אנחנו ממשיכים פה לעמוד ב', היי קרא, הפסוק ביחזקאל, רשע בכהן גדול. התחלת הפסוק דיבר על אלמנה וגרושה לא ייקחו כי הם בתולות. זה שייך רק בכהן גדול, שהוא מוסר שלא לקחת אלמנה, בנוסף לכך שהאישה שהוא ייקח היא צריכה להיות בתולה. זה מה שהגמרא מתכוונת לומר, שרשע בכהן גדול. וסיפה בכהן היות, מה זה סיפה? בסיפה כתוב, האלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. אז זה לא יכול להיות כהן גדול, עשו לו אלמנה, אז זה כהן הדיוט. האם יש כזה דבר שפסוק אחד מחולקת, חצי מדבר על כהן גדול וחצי על כהן הדיוט? וכאן באה תשובה, תשימו לב, תשובה ארוכה, כך מסומן בגמרות שלנו. אמר לי, אין, זה יכול להיות. תכתיב, והנה תקדים, פסוק בספר שמואל לגבי שמואל הנביא שהוא היה ילד צעיר, כתוב ונר אלוקים תרם יכבה ושמואל ושמואל שוכב בהיכל השם. ולא, אין ישיבה בעזרה, ואנחנו כאן מדברים על שכיבה בכלל, אז אין ישיבה בעזרה למלכי בית דוד בלבד, אז איך ייתכן ששמואל שוכב בהיכל השם? אלא צריכים לקרוא את הפסוק באופן חדש, נר אלוקים תרם יכבה בהיכל השם. אז ההיכל השם קאי על הנר, הנר שהיה שהיו מדליקים אותו כל יום בהיכל של מדובר במשכן שילו. ושמואל שוכב, מה שכתוב בפסוק שמואל שוכב, לא נבין את זה שמואל שוכב בהיכל השם, זה לא, שמואל שוכב במקומו, מקום שמכונה בית משמר הלוויים, שם הוא שכב. מה שכתוב בהיכל השם זה לגבי תחילת הפסוק, נר אלוקים זה היה בהיכל השם. אז הנה פסוק אחד שפשוט מתפצל, חלק מדבר על הנר וחלק מדבר על מיקום שכיבתו של שמואל. הפסוק שעסקנו בו מקודם מצוטט פה, והמנה אשר תהיה המנה מכהן ייקחו. זה מתאר האישה שרויה לכהונה, אבל ממה שכתוב פה שהיא אלמנה מכהן, מכהן אין מישראל, לא רק אם היא אלמנת כהן ולא אלמנת ישראל, זה לא נכון. גם אישה שבעלה הראשון היה ישראל והוא נפטר, האישה הזאת היא אלמנת ישראל, היא קשרה לכהן הדיוט. אז מה פירוש הפסוק? הכי כמר מכהן ייקחו, משאר כהנים ייקחו. כלומר, שאר כהנים חוץ מכהן גדול מותרים באלמנות אפילו מישראל. נסתכל ברש"י, משאר כהנים ייקחו, לפרושי עתה. הפסוק הזה שכתוב פה, והאמנה שתהיה אמנה מכהן ייקחו, זה בא לפרש שבכהן הדיוט קאי, ואחרי כמה והאמנה אשר תהיה אמנה אפילו מישראל, משאר כהנים שאינו כהן גדול ייקחו אותם. ממשיך הגמרא, תניא נמי הכי, מכהן ייקחו, משאר כהנים ייקחו. כלומר, שאר כהנים יכולים לקחת אמנה, רק לא כהן גדול. רבי יהודה אומר, מן המסיעים לכהונה ייקחו. פירוש הדבר, אמנה שבא מאדם שראוי להשיא ביתו לכהונה, זה בא למעוטי אמנת גר, שבת הגר לא ראויה לכהונה לפי רבי יהודה. רבי יהודה לטעמי, מה שרבי יהודה אומר פה הוא לשיטתו, דיאמר בת גר זכר כבת חלל זכר, שגם בת של הגר לא ראויה לכהן כמו בת חלל. והכלל לפי רבי יהודה, כל שאתה נושא, כל כהן, כל שאתה נושא ביתו, אתה נושא אמנתו. אז האמנה גם קשרה לכהן הדיוט. וכל שאתה נושא ביתו כמו בת גר, היא אתה נושא אמנתו, שאותה אישה שהייתה נשואה לגר, היא לא ראויה לפי רבי יהודה לכהן. רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת, אמר אף אמנון המשמי דאולה, הלכה כרבי יוסי, שאף בת של זוג גרים קשרה לכהונה. וכן אמר רבא בר חנה, הלכה כרבי יוסי. ומיום שחר בית המקדש נהגו כהנים סלסול. סלסול זה מעלה, כאילו חומרה או מעלה בעצמן, כרבי אליעזר בן יעקב. דהיינו, הכהנים אחרי חורבן הבית פסלו לכהונה ביתם של זוג גרים, כפי שיטת רבי אליעזר בן יעקב. אמר רב נחמן, אמר לי הונה, בא למלך, כהן בא לתייעץ או לברר, לשאול עם מי ראוי להתחתן, מורים לו כרבי אליעזר בן יעקב. אז אנחנו פוסקים לו, אחרי שהוא בא לשאול, אל תתחתן עם ביתם של גר שנשא גיורת. נשא, אם הוא לא בא להתייעץ מראש, אלא הוא נשא בת של זוג גרים, אין מוצאים אותה ממנו כרבי יוסי, על בסיס שיטת רבי יוסי, שהוא מכשיר בת של זוג גרים לכהונה. הגענו למשנה חדשה, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, נאמנות האב לומר, אחד, זה בני ממזר, שתיים, זה בני בכור, שלוש, זה בני שהוא בן ירושה, דהיינו, על פי דבריו, הבן הוא חלל. המשנה, האומר, בני זה ממזר. עכשיו זה, נוסיף פה, מדובר פה על ילד שנולד, הוא כבר קיים, בניגוד לעובר במאי אשתו. כאן הוא אומר על בן שכבר נולד, הוא ממזר, אינו נאמן, כי העדות באה ממה? אבא על בנו, אבא הוא קרוב, קרוב וקרובים הם פסולים לעדות, הוא לא יכול, הוא פסול להעיד עליו. ואפילו שניהם אומרים על העובר שבמאה, זוג שהאישה היא הרע, והם שניהם אומרים ממזר הוא לגבי העובר, אינם נאמנים. רבי יהודה אומר נאמנים, ורבי יהודה אומר את דברו גם לגבי הרשע. מי ואפילו שניהם, ומה החידוש? ברגע שאתה קובע שאבא לא יכול להעיד על בנו, אז זה אמרת שהם פסול להעיד, אז מה התוספת שבהמשך המשנה שאומר ואפילו שניהם אומרים? הגמרא מסבירה, לא מבעיה כמר, לא מבעיה איהוד או לא קימלי, לא צריכים להגיד שאינו נאמן לגבי האב, כי הוא לא יודע בדיוק עם מי הייתה אשתו, אלא אפילו היא, האישה, היא יודעת על עצמה, אפילו היא דקים לה, שהיא יודעת בוודאות מי בא אליה, אם היא אומרת שהבן ממזר, אז זאת אומרת שהיא יודעת שהיא קימה יחסים עם גבר אחר, אז היא קים לה, בכל זאת, המשנה אומרת, לא מהמנה. כי אין, לא פוסלים, אלא בעדות גמורה. ומה עוד? ולא מבעיה איך הדעית לחזקה דקשרות, שלא מבעיה, לא צריכים להגיד שהאבא אינו נאמן כשמדובר על בן שכבר נולד, כי העדות שלו הוא נגד החזקה של כשרות. הבן שנולד כבר הוא נהנה מחזקת כשרות. אני קורא עוד פעם, ולא בבעיה אחד דעית לחזקה לקשרות, לא מהמני, אלא אפילו הוא בר נמי דלת לחזקה לקשרות, עוד לא נולד, וזה לא נהנה מאיזו חזקה של קשרות, ובכל זאת, לא מהמני. אז המשנה מלאה חידושים. נסתכל ברשי, ולא מבעיה אחד דעית לחזקה לקשרות, כגון רישה שכבר יצא לאוויר עולם, ועד הנה הוחזק בחזקת כשר, אלא מה? גם על אחד שאין לו, העובר, אין לו חזקת כשרות, אז היה מקום לחשוב שאין לו חזקת כשרות, אפשר לפסול אותו. לא. כך דברי התנא קמא. רבי יהודה אומר, ממשיך הגמרא, נאמנים. כדתניא, והבסיס של רבי יהודה, זה לפי הפסוק, והבאנו את הפסוק בשוליים, זה מדובר בפסוק בדברים פרק כ"א פסוק יוד זיין, וכתבנו בשוליים כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו. התורה מתארת בן אדם שהוא היה נשוי, הוא נשוי לשתי נשים, אחת אהובה, אחת שנואה. אין לנו צריך להיכנס לפירוש הפסוק, אלא להדגיש ש כתוב בפסוק יקיר לתת לו פי שניים. אז אומר ממשיך הגמרא, יקיר, יקירנו לאחרים. מכאן אמר רב יהודה, נאמן אדם לומר זה בני בכור, ויש לזה השלכות, כי אנחנו מדברים על מקרה שאנחנו לא יודעים, והאבא זה מסביר, ואנחנו נראה את הגמרא, בהמשך הגמרא, על מה בדיוק מדובר. אבל בעקבות דברי האבא, הבן הזה יקבל פי שניים בירושה. אז זה מה שרבי יהודה אומר לנו. וכשם שנאמן אדם לומר זה בן בכור, כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה וזה בן חלוצה. וחכמים אומרים, אינו נאמן, ואינו נאמן זה על מה שאנחנו רשמנו פה ב' לגבי קביעת הזהות של הבן כבן גרושה, בן חלוצה, חכמים אומרים הוא לא נאמן. אמר לי רב נחמן יצחק לרבה, בשלמה לרבי יהודה, היינו דכתיב יקיר, אלא לרבנן יקיר למה לי, כפי החכמים שלא מעניקים אמינות לגבי בן גרושה בן חלוצה, מה אני אמור ללמוד מהמילה יקיר? הגמרא עונה, בצריך הכרה. הפסוק מדובר אך ורק בענייני בכור, לא כמו רבי יהודה שלמד מהפסוק גם קביעת זהות מעבר לבכור, אלא לחכמים הפסוק מצטמצם מיוחד לעניין בכור. ומה זה בצריך הכרה? רש"י אומר, בצריך הכרה קרא לבכור הודעת, או כגון שבא ממדינת הים, האבא זה בא מעבר לים, ולא הוחסק לנו בבכור אלא על פי אביו. הוא מביא ילד איתו, ואנחנו לא יודעים שום דבר על הילד, רק על פי מה שאבא אומר. הוא פרחינה למה הלכתיו, זה בהמשך הגמרא. אבל בינתיים בצריך הכרה שנאמר בגמרא, כמו שרשי הסביר, האבא קובע שזה בני בכור, כי בלעדיו אנחנו לא יכולים זהות, כי הוא בא מעבר לים. שואל דוגמה, למה הלכתה? אתה אומר שהאבא יכול לקבוע שהוא בכור, אבל לגבי איזו השלכות? לתת לו פי שניים? פשיטה, פשיטה שאבא יהיה נאמן לגבי חלוקת הרכוש ולתת לילד הזה פי שניים. למה לקרא? מי גודי ביי מת ולי מתנה, מי לא היה הביא לי. אותו אבא יכול היה לתת את כל נכסיו לאותו ילד אם היה רק רוצה. אז אני צריך פסוק ללמד שיש לו נאמנות לגבי פי שניים? פשוט. הגמרא עונה, זה הפסוק והפי שניים שאנחנו לומדים מפי האבא בנכסים שנפלו לאחר מכן. רשי אומר לאחר מכן, לאחר שאמר לפנינו, בכל הוא, נפלו לו. האבא הזה הרוויח נכסים, קיבל נכסים במקום אחר, והוא רוצה ללך לדרך רחוקה, מעיד עליו שאם יפלו נכסים שלו או אחד ממורישים לפניו בחייו, ייטול זה בהן חלק בכורה. דלהכי, אילב דשמין נקרא, אם הפסוק לא היה מלמד שהאבא נאמן, שהוא אומר זה בלי בכור, לקה מיגו דיבה אלה מדבינו, לגבי נכסים כאלו שנפלו אחרי אמירתו, לא קיים המיגו הזה שאם היה רוצה לתת אותם כמתנה. האשתה לא מצי אהב, הוא לא יכול לתת את אותם נכסים שנופלים אחר כך, הוא לא יכול לתת לילד הזה עכשיו פי שניים. דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, והאשתה שקל הוא בתורת יושע עכשיו שהאבא אמר זה בני בכור ואנחנו מאמינים לו, בן הזה יקבל פי שניים גם מנכסים שעליו דיברנו, אותם נכסים שנפלו לו אחר אמירתו. אז סדר הדברים, יש בן, האבא מדבר, ולגבי הנכסים שקיימים בידי האב לפני דיבור האב, נכון, לא צריך פסוק ללמד שהבן הזה יכול לקבל פי שניים על פי דיבורו, אבל לגבי נכסים שנופלים אחר כך לאב או ממורישים אחרים, אלו נכסים שבשעת הדיבור הם לא באו לעולם. זה נקרא נכסים שלא באו לעולם. אדם לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם, אז לא קיים המיגו שהזכרנו מקודם. אנחנו ממשיכים בגמרא. ולרבי מי יודע מה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, יכיר, למה אני צריך פסוק? לפי רבי מאיר, גם הנכסים העתידים, האב כבר מעכשיו יכול להקנות אפילו כולם לאותו בן. אז בוודאי הוא נאמן לומר שזה בכל לקבל פי שניים גם מאותם נכסים שנפלו לו לאחר מכאן. זה שיטת רבי מאיר. אז לפי רבי מאיר, למה אני צריך פסוק? הגמרא עונה, שנפלו לו לאבא, נכסים שנפלו לאבא כשושה, כזמן שהאבא גוסס. גם לפי רבי מאיר, אדם נכון שאדם יכול להקנות דבר שלו בעולם, בתנאי שכשהם באים לעולם, אותו אדם יכול להקנות אותם. אבל תתארו עצמכם אדם יורש נכסים, מקבל נכסים, מרוויח נכסים בזמן שהוא עצמו בטיפול נמרץ, בגסיסה, הוא לא יכול להקנות. אז אותם נכסים גם לפי רבי מאיר לא יכול להקנות אותם. אז באה הגמרא והשיטה שיקיר לפי החכמים, יקיר מלמד שאדם נאמן לומר זה בני בכור רק בגלל הדיבור הזה. אותם נכסים שהאבא קיבל בזמן שהוא האבא היה גוסס, אחרי פטירתו הילד הזה יקבל בהם פי שניים. ורשי מרחיב דיבור לפי מה שאנחנו כבר הסברנו. רק נוסיף שהדין הזה הוא מבוסס על הפסוק בכל אשר יימצא לו, דבר שזה נמצא ברשותו. ולפי הדין האחרון, שהם נכסים שהוא גם כשמגיעים לשותו הוא יכול להקנות אותם. מאחר שציטטנו את הפסוק בכל אשר יימצא לו, נציין מה שמובא בסוף דברי רשי, שכל מה שאמרנו על היכולת להקנות דברים שלא באו לעולם, זה אך ורק בזמן שהאבא הוא חי. אבל נכסים שנופלים אחרי מות האבא, אין לבחור מהם פי שניים. זה הבסיס הפסוק בכל אשר יימצא לו. להפוקי, נכסים שהגיעו לאבא אחר מות האבא הזה. המשנה, מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את ביתו והלך הוא וקידשה, קידשה למישהו אחר, אז יש לנו שליח בדרך לקדש את הבת, כלומר לקבל קידושין עבור הבת, ויש האבא עצמו שהולך וקידש אותה למישהו אחר. אם שלא קדמו, אם הקידושין של האבא קדמו, אז קידושיו קידושין, ובכך הוא מבטל בעצם השליחות של השליח. ואם של שלוחו קדמו, קידושיו קידושין, הקידושין שקיבל השליח עבור הבת הם תופסים ולא של האב. ואם אינו יודע, אינו ידוע מה איזו קודם, אז אנחנו ממשיכים לדף עין תת. שניהם נותנים גט. אם הבת הזאת חפצה להתחתן עם מישהו אחר, היא צריכה לקבל גט משניהם, זה שהשליח קידש עבורה וזה שהאבא קידש. ואם רצו, יש את השני אנשים אלו שקידשו אותה דרך האב והשליח, שני אנשים, נקרא להם שני החתנים, אחד נותן גט ואחד כונס. זה גם אפשרות שאחד מהם ייתן לה גט והשני יכול אז להכניס אותה. וכן האישה שנתנה רשות לשלוחה לקדשה, אישה מנתה שליח לקבל קידושין מגבר עבורה, והלכה וקידשה את עצמה למישהו אחר. אם שלה קדמו, קידושיה קידושין. אם של שלוחה קדמו, קידושיו קידושין. ואם אינן יודעין, שניהם נותנים לה גט. ואם רצו, אחד נותן לה גט ואחד כונס. אומר הגמרא וצריכה. מה שראינו במשנה זה היה נראה כמעט כפילות. כל מה שנאמר אצל אבא שמקבל קידושין עבור ביתו והשליח, אותו דבר אצל אישה. אז למה אני צריך את שני הבבות במשנה? אז הגמרא עונה, וכאן אנחנו הוספנו נקודה ארוכה. זה בעצם הצריכותה של שהסברנו כעת למה צריך את שתי הדוגמאות. דהי השמינן גבי דידי, שאם קדם האב לשליח, הרי השליח בטל, משום דגברה קים לביוחסין. נסתכל ברש"י, שורה ראשונה, משום דגברה קים לביוחסין, וכשמצא מיוחס, שאבא מצא חתן מיוחס, קידשה לו וביטל את השליח. אבל איתה שזה לא קין לה ביוחסין, זה לא נקודת החוזק של אישה, היא לא מודעת לכל העניינים שקשורים ביוחסין. אימא, יש מקום לחשוב, אף אגב בקידשה עצמה, למרות שהיא קיבלה עצמה קידושין, לא ביטלה את השליח ולא סמכה על קידושה, דסברה דיום השליח משכח, הוא ימצא מיוחס מזה. אז מה שאנחנו לומדים אצל אב שמקבל קידושין עבור ביתו לא יהיו תקפים לגבי אישה ושלוחה. אז אנחנו קוראים בגמרא עוד פעם, גבי אי אשמין גבי דידי בשום דגברה קים לה ביוחסין, אבל איתתה דלא קים לה ביוחסין, אימא לא נהבו קידושי הקידושין, למרות שהיא קדמה זה לא מבטל את השליח, ומצידה החתן שקידש עבורה השליח הוא זה שיהיה הבעל. והיא אשמין גבי דידה משום דיתתה דייקה ומנסיבה. אם היינו משמיעים שהדין שאם קידושי האישה עבור עצמה קדמו לזה של השליח, זה בגלל שהיא עושה מאמצים רבים למצוא הגבר הנכון, הקשר, הטוב ביותר. זה דייקה ומנסיבה. ורש"י מתייחס להמשך, אבל איהו האב שמקבל קידושין עבור ביתו, אימא לא אכפת לי. ובכך הוא לא בהכרח מבטל את השליח. צריכה. לכן צריכים ללמד גם הצד הזה. גם צד האישה, ואם היינו רק לומדים עלי שלא היינו יודעים מה לגבי האב והשליח. רש"י כותב בשורה הראשונה בשורות הקצרות, לא אכפת לי בביתו אם תנסה למיוחס כלדו, ולא בת לי לשליחות דשליח, ואפילו מקדשה לגרוע, והתקדים קדשה סבר זה שאבא כי הקדים את השליח, דומה לא משכח, אולי הוא לא ימצא, אבל אם אשכח לא בטלי. אז לכן כפי שראינו פה בגמרא, לא מספיק ללמד הדינים רק מצד אחד. איתמה, ממשיכים בגמרא, ולפני שנמשיך, האמת היא במחשבה שנייה אנחנו נשאיר את המשך הגמרא לשיעור הבא בעזרת השם. אז רק נציין שעד כאן שיעורנו להיום.